מידת הענווה, פרק א'. אז קודם כל הקדמה קצרה, אנחנו הולכים ללמוד על מידת הענווה, כאשר עניין הענווה הוא, אוי יופי, יש צילומים, זה ממש ממש עוזר לנו, תודה רבה רבה. אז בכל אופן עניין הענווה הוא דבר שמאוד קשה להגדרה. אני אומר זה כהקדמה, כי באופן צודק או באופן טבעי ורגיל, נורא קשה להגדיר, נורא קשה להבין ולדעת מה זה נקרא לומר שאני צריך להיות במידת הענווה. מה, לומר מידת הענווה זה שאני לא שווה כלום, כן, אני לא שווה כלום נגיד. אבל לפעמים זה לא נכון, מה, אני מוכשרת. ועשיתי פסיכומטרי והלך לי מצוין, או אני לא, כיוצא בזה, כל מיני דוגמאות. אז מה אני צריכה להגיד? לא, אני לא מוכשרת ואני לא שווה שום דבר, אבל אני יודעת זה לא נכון. מה, זה להיות שקרנית להגיד שאני ענווה? זה לא נכון. הייתי מצטיינת בתיכון, הלך לי טוב בפסיכומטרי נגיד, או... כיוצא בזה כל מיני תכונות טובות אחרות שיש לי. אז מה, להגיד ששקר, שזה לא נכון, שאין לי אותם? אז זה לא... אז זה נראה שקר? מה, הענווה זה להיות שקרן? אז הצד השני. להגיד שאני מוכשרת ואני טובה ואני... אז זה באמת גאווה לכאורה, לא להגיד שכה. אז מה, מה פירוש? בפירושו של דבר, להיות ענבים. שזה מידה, תכונה מאוד מאוד חשובה. משה רבינו, התורה מידה עליו, האיש משה, ענב מכל האדם יושב אשר על פני האדמה, כדומני זה פחות לראשון הפסוק, והילל, שאנחנו אולי בהמשך, בהמשך, אם שרוצים לעסוק בו, לעולם יעדיו ענוותן כהילל, כן, אז מה, אז רואים שזה תכונה של אנשים מאוד גדולים, מאוד חשובים בעם ישראל. אז מה, הם חשבו שהם לא שווים כלום? משה רבינו לא חשב שהוא הביא תורה לעם ישראל, לא חשב שהוא אדם ענק וגדול, הילל לא חשב שהוא נשיא בישראל, שהוא אדם גדול בישראל. מה פירוש שהם ענבים, כן, שהם, יש להם תכונת הענבה. זה דבר שהוא דורש הסבר, הוא דורש ביאור גדול. אז מן הסתם לא נגיע אף פעם, קשה לפעמים להגיע לנקודה עד הסוף. אבל כמה שנוכל, נשתדל גם דרך דברים של המהר"ל פה לבאר יותר ויותר מה זה מידת הענווה. שאולי כבר בכל זאת אני אגיד גם כהקדמה, ענווה בגדול היא כמובן לא לשקר. אז נתחיל במה שהתחלתי, האם זה לשקר? זה נראה ברור שלא. אדם לא אמור לשקר כאשר הוא ענב. הוא לא אמור להגיד מה אני... לא מוכשר, מה אני לא טוב. זה לא נראה לפחות שזה שייך למידת הענווה. זה נראה שזה סתם שקר, כן? אז האם אני צריכה להגיד שאני כשמונית? אני לא יודע להגיד או לא להגיד, אני צריכה להכיר בזה שאני כשמונית, כן? נראה שכן. אז מה זה הענווה? אבל הענווה היא ביטול הכישורים שלי לקדוש ברוך. שזה דורש ביאור, ונלמד את זה גם היום. אבל לדעת, ולא רק לדעת, אלא לחיות כך, שכל הכישרונות שיש לי בעצם השם נתן לי. ולכן זה בעצם כאילו לא שלי, כן? זה מה שהשם נתן לי. וכתוצאה מכך, לחיות את החיים כך, שהכישורים האלה שלי בשביל לעשות את רצון השם, כן? אין פה איזה עניין אישי שלי, כן? אלא עניין שבטל לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, שהרי כל הכוחות וכל מה שיש לי זה מעט השם. אז זה כבר ענווה אמיתית, כן? משה רבנו, האיש, משה ענב מאוד בכל האדם, כי הוא זה שהכי הצליח לחיות חזק, את זה שכל מה שיש פה זה מה שהשם נותן. וממילא, כיוון שהוא חי את זה כל כך חזק, אין שום דבר כאילו שהוא מרגיש שזה אני, זה שלי במובן הנמוך של המילה אני, כן? ואני במובן שאני עושה את רצון השם, עם הכוחות שיש לי. כיוצא בזה הלל, ממילא זה עובר אלינו. הנבא, לבטל את מה שיש בנו כלפי רצון השם. בסדר, זה בגדול, שייך למידה הזאת של הנבא. אז, היא מידה מאוד מאוד חשובה, נראה במהר"ל עכשיו, שהרי הנבא כולה נוגעת לכל החיים שלנו, מה... ממה החיים שלנו מונעים? האם החיים שלנו באים מהמקום שאני רוצה לנחס לעצמי דברים, שדברים יהיו יותר ויותר יכירו וכולם וידעו כמה אני מוכשר, כמה אני טוב וכולי? או הענווה זה אני רוצה להיות צינור, אני רוצה שדרכי יכירו שהקדוש ברוך הוא עושה דברים בעולם, כן? אבל כל מה שיש בי זה מה שהשם נותן לי. ומילא אני רוצה רק שהדברים האלה ישמשו לרצון השם, בסדר? אז זה שייך בגדול למידת הענווה, ביטול מה שיש בי לרצון השם, כן? עכשיו בואו נראה בפנים, בסדר, זה דברים של המהר"ל, הדברים של המהר"ל הם קצת קשים, לכן התלבטתי אם להתחיל במידה הזאת, כי יש במידה הזאת משהו שהוא בעיניי, לעניות דעת בעיניי, זה קצת קשה להבנה, וזה לא פשוט איך להבין את מה שהמהר"ל כאן אומר, אבל איכשהו בואו נשתדל, אז הוא אומר כאן, הוא מביא פסוק בספר משלי, עקב ענווה יראת השם, שלמה המלך אמר כי בעל ענווה, שהוא משפיל עצמו, אי אפשר שלא יהיה בעל יראה. כי בעל ענווה מכיר שפלותו, לפיכך הוא ירא מן השם יתברך, הוא עבר בעל הגאווה, אשר בעל הגאווה אומר, מי לי בשמיים, ואינו משפיל עצמו לפני השם יתברך. אז זהו, כבר יש לנו הגדרה, בעל ענווה משפיל עצמו לפני השם יתברך. כלומר, בעל ענווה מכיר בזה שכל כישוריו, כל יכולותיו, כל כוחותיו מעט השם יתברך. ממילא, כל העשייה שלו, כל הפעולות שלו, הם בשביל הקדוש ברוך הוא. אז מה, אם אומרים עליי שעשיתי איזה אירוע מוצלח, אבל אני צריכה לחשוב שהאירוע לא מוצלח, ארגנתי אירוע מוצלח, צריכה להגיד לכולם, לא, זה לא היה כזה יפה, לא נכון. זה היה ממש יפה. ואני שמחה שזה יפה. צריך להגיד לכולם, תראו, הקדוש ברוך הוא ארגן לנו אירוע מוצלח. מה, איפה הוא ארגן לנו? דרכי. ממילא, כולנו צריכות לסבור, בסדר, מותר גם לחזק אותי כדי שאני ארגיש טוב. אבל בסוף זה הקדוש ברוך הוא ארגן אירוע מוצלח דרכי. אז זה אמירה אחרת, נכון. אז מילא, התודה מופנית לשם. גם בתחושה שלי אני מרגישה איזה יופי ואיזה טוב. יופי, תודה. תודה רבה, יש לך. לא, לא, תודה, תודה רבה. כל אופן, אז התחושה היא איזה יופי שהקדוש ברוך הוא נתן דרכי משהו, כן? זה הנבא. עשה דרכי משהו. אבל אם אני מחכה כל הזמן לזה שיחמיאו לי ויחזקו אותי ואני אגיד, וואו, כל מה שהיה כאן אירוע יפה, כל מה שנעשה כאן דבר טוב, זה כי אני מוצלחת ולזה אני מחכה. אז זה פה הפער בין ענווה לבין גאווה, כן? אז ענווה כולה שייכת ליראת השם. כי ענווה כולה, מה זה יראת השם? לחוש שיש השם מעליי. זה ענווה אמיתית. הענווה האמיתית חשה שהשם נמצא כל הזמן מעליי. והיות והשם נמצא את כל הזמן מעליי, אז זה מה שאני חש כל הזמן. את זה אני גם רוצה להקרין לכולם כל הזמן, כן? שהשם נמצא מעליי, ואני מביאה לידי ביטוי את רצון השם דרכי, שעובר דרכי. בסדר, זו הענווה האמיתית. רצון השם שעובר בעולם דרכי. הגאווה היא הצד ההפוך, אומרת, לא רצון השם עובר דרכי, אלא אני עושה כדי לממש את כוחותיי, ממילא אני רוצה גם שכולם יכירו, כן? בכוחותיי ובמה שיש בי ובעוצמות שיש בי ובגודל שיש בי. אז זה פער, זה פער מאוד מאוד חשוב, פער מאוד משמעותי שבין זה לבין זה, כן? אתם יודעים שאני נהניתי, אני עם השנים למדתי, היה שנים שגם בחורים בישיבה עשו פסיכומטרי, אחר כך היה מסקרן אותי, אני מודה, מידת הסקרנות, הייתי שואל אותם כמה קיבלתי. אז ראיתי שבחורים משתמטים מלענות לי. אז אחר כך הבנתי שזה משתי סיבות, ואחר כך למדתי לכן שלא לא יפה לשאול. האחד, יש כאלה באמת אנבטנים, וזה יפה, כי היה להם 700 ומעלה. אבל הם אומרו, אני אספר לך, ואז אתה תספר לעוד כמה אנשים, והם לא רוצים. כל המטרה שהם עשו את המבחן הזה, זה לא בשביל שיחשבו שהם אנשים חכמים, אלא בשביל לתרום ממה שיש להם. אז ראיתי שאנשים ממש הסתמדו לענות לי, אז איך ידעתי אחר כך? כנראה לאחרים הם כן גילו, אבל איכשהו נודע לי אחר כך. אחר כך הבנתי שלא כך רוצים אנשים להגיד, זה היה ביניהם מידה יפה. הרבה אנשים ראיתי, זה בא מתכונה של ענווה. יש גם אנשים שסתם הבכתי אותם, כי הם לא כל כך הצליחו, וגם זה לא יפה שהבכתי אותם. אז למדתי לא כך לשאול. חוץ אם אנשים אמרו בעצמם, אז אני משתדל עד היום כבר לא כך לשאול, כי הבנתי שזה סוג של שאלה מביכה. אנשים איכשהו נבוכים ולא... לפה ולשם אנשים לא אוהבים שידעו את ה... ידעו מה קורה איתם. אבל הענווה היא שייכת באמת לנקודה הזאת. אז מה, אסור לי, שוב, לחשוב שאני מוצלחת כי הצלחתי? לא. מותר לי לחשוב. שאלה, מה אני עושה עם זה? כן, האם המטרה שלי פה זה רצון השם? אז מילא, אני לא מפרסמת את זה, ואני רוצה פשוט שיש לי פה דבר וכלי. שאני משתמש איתו לרצון השם, וגם החוכמה שיש לי כולה בטלה לרצון השם, כן? אז זה עניין הענווה, כן? זה עניין הענווה, לבטל את עצמנו לרצון השם, כן? אז בואו נראה בעוד דבר, ואינו משפיל עצמו, זה עקב הענווה, כן? נמשך אחר הענווה יראה, כמו שנמשך היראה אחר הענווה, ומדרש מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסילותה. שנייה, אז עוד דקה אחת רציתי להפסיק ולהגיד עוד נקודה לפני שאנחנו ממשיכים בדברים של המהר"ל. יש ברב קוק בספר מוסר אביך דברים נורא מעניינים, אני אגיד בעל פה. הרב קוק אומר שאנשים בטעות מזהים בין עצבות לבין ענווה. כלומר, אנשים ענווה נראה, עצבות וענווה נראים דברים מאוד דומים. עד שמי שעצובה נראה לה משהיא ענווה. כי רואים מישהו חלילה, זה לא רואים באמת, אבל נניח שהייתה פה מי שעצובה במדרשה, אז כולם מסתכלות ואומרים, וואו, איזה ענווה יש לה. כל הזמן היא נראית מדוקת כזאת, אה? היא נראית מדוקת ועצובה כזאת. אומרים, וואי, יש לה ענווה, יש לה יראת שמיים. היא לא מחזיקה מעצמה כלום, כי היא כל הזמן ככה. לעומת זאת, כך אומר הרב קוק, מי שנכנסת למדרשה, שלום לכולם, לא התראינו מאז חנוכה, מה שלומכם וזה. אז זה נראה לנו קצת גבתני כזה. וואו, היא כזאת... מרגישים אותה. אז זה נראה לנו ששמחה קשורה לגאווה. לעצמות קשורה לענבה, כך אומר הרב קוק, בטעות. אומר הרב קוק זה בטעות, כי ככה נראה לנו. תמיד שמגיע, סתם, זה לצורך לך דוגמה, את מכילה, אני תמיד אמרתי לך, אני אוהב להביא דוגמאות. הרבה פעמים אני מפחד שבדוגמאות שלי, מן הסתם זה קרה גם. אני דורך על כל מיני, על כל מיני אנשים, או, במקרה שלנו זה נשים, אבל הם, אז אני ממש ממש מתנצל, זה קרה לי, אני ממש מתנצל, אחר כך ממש מייצר אותי, זה לא נעימי, אני לא יכול בלי דוגמאות, בסדר? אז נלך על זה שביקעתי סליחה מראש, אני מגש אותה באמצע וגם בסוף השנה, אבל אני לא יכול בלי דוגמאות, בסדר? אז איפשהו מי שתחשור, אם טעיתי בדוגמה, תגיד, אבל זה לא היה עליי, לפחות לא התכוונתי עליה, כן? אז ממש אני מתנצל מראש, אבל אני לא יכול בלי דוגמאות. ולכן, נניח שאחרי חנוכה חזרתם פה מהמדרשה, ובא מישהי ויש לה וואי, רואים שהיא כזאת עם הפנים למטה וזה, אומרים וואו, חזרה עם ענבה אחרי חנוכה, אין מה לומר, קיבלה המון ענבה בחנוכה, אולי הפסיכומטרי שהיא לא מגלה לכולם כמה היא קיבלה, עשה לה את זה, אבל בכל אופן, היא קיבלה וואו, יש לה ממש ענבה ועם הפנים למטה, זה ענבה. ואומר הרב קוק, מי שחוזרת כזאת צמיחה, ואי, אמרתי, ומה שלום לכולם, איך היה בחנוכה? ולי היה כיף וזה, אומרים, וואי, שרח גאווה כזה. מרגישה מעצמה כזה, והיה לה, ואז... אומר הרב קוק, זה טעות. לא רק שזה טעות, אומר הרב קוק, בספר מוסר אביך, זה בדיוק הפוך. העצבות היא גאווה, והשמחה צורה הרבה פעמים לענבה. אז לקח לי גם זמן להבין את באמת דברי הרב קוק, אבל... בעומק של הדברים, מה שאני מבין, שבתיקו זה מה שאני מבין, זה שווה לבדוק בפנים בסדר מוסר אביך, אבל אני יודעתי, כן, בתיקו זה תמיד כך, ומה שאני מבין, זה... אז עוד פעם, גם זה נכון, כן, תמיד מה שאני מבין, זה... תמיד אפשר גם להבין אחרת, וכל שבשיעורים אחרים שומעים דברים אחרים, אז בהחלט יכול להיות שבשיעורים אחרים הוא צודקים, כן, אבל אני אומר מה שאני מבין, במעט שאני מבין, אבל בכל זאת נראה לי, שאולי הכוונה של הרב קוק היא כזאת, עצבות הרבה פעמים זה גאווה, למה עצבות זה גאווה? איפה הקשר ביניהם? כי מי שעצובה, זה מראה שיש לה המון ציפיות מעצמה. היא לא מצפה רק מה שהשם רוצה שאני אעשה, זה מה שטוב בעולם. אלא העצבות אומרת, אני מצפה שהשם יביא לי המון דברים. ואז אני עצובה, כי זה לא קורה. אני מצפה שיהיה לי כך וכך. היום התלבשנו על פסיכומטי, למה נפלנו על פסיכומטי היום? לא יודע, סתם כי אחרי חנוכה, כל מיני, לא יודע, נפלנו היום בפסיכומטרי, טוב, לא יוצאים מזה כבר, בסדר? נמשיך עם זה היום, אז ככה יצא. אבל בכל אופן, אולי היא ציפתה בפסיכומטרי לציון כזה וכזה, אולי היה לה ציפיות בחנוכה, לא עוד כל מיני דברים. אז העצבות נובעת, ככה מה שאני מבין, כתוצאה מהמון המון ציפיות. ובציפיות יש משהו גאוותני. כי אתה לא מצפה לשמוע ולהקשיב מה שהם רוצה ממני, שזאת הענבה. ועל פי זה אני פועלת, אלא העצבות היא באה מאיזה מקום גאוותני, אני בונה איזו מערכת ציפיות מסוימת, שהשם צריך לתת אותם או לעמוד בהם, נקרא לזה כך, וכתוצאה מזה זה לא קורה, אז יש עצבות. אז יש בעצבות דווקא קשר לגאווה, אז למה השמחה קשורה לענבה? מי ששמחה היא תמיד אומרת, וואי, איזה כיף היה בחנוכה, מה היה כזה כיף? שמה שהשם נותן לי, אני שמחה, היה ממש כיף. כן, השם נתן לי, 500 בפסיכומטרי זה מעולה, זה היה יכול להיות גם 400, נניח, כן, רק לצורך הדוגמה, כן. מה אפשר לעשות עם 500? לא הרבה, אבל בכל אופן, אבל שמחה, יש לה לפחות משהו ביד, זה יותר טוב מכלום, נניח שזה יותר טוב מכלום. בכל אופן, אבל יש משהו בשמחה שהיא מייצרת את זה שאני לא מצפה מהשם. השם לא צריך לעמוד בכך וכך דרישות שאני מייצרת, ועכשיו הוא צריך לעמוד בהם, ואם לא עומד בהם, אז אני עצובה, כן. ציפיתי בחנוכה שיהיה כאן, ציפיתי בחנוכה שיהיה טיול מאוד כיף. בסוף, אתם יודעים, קורונה, וזה היה אולי טיולון כזה, לא? ככה. בסדר, היה כיף, מה היה כיף? יש אנשים מתקיימים, זה באמת מעורר קינה, תמיד כיף להם כזה, לא? כי מה שהשם נותן, זה נורא שמח, כן? הטיול בחנוכה היה כיף, מה היה כיף בטיול בחנוכה? היה כיף, מה? היה שמח. כי הוא, למרות שהוא היה ככה ככה, אבל השם נתן אותו. וכל דבר טוב, אפילו קטן, שהשם נותן, זאת הענבה. הענבה היא בעצם מבטלת את עצמה לרצון השם. אז זה לא שהיא לא מצפה, היא מצפה לעשות את רצון השם. וכל מה שהשם נותן, בעצם היא מבטלת את עצמה כלפי הרצון האלוקי. אז מעניין שאומר הרב קוק, העצבות קשורה דווקא לגאווה. והשמחה קשורה דווקא לענווה. שהרי העצוב הרבה פעמים, אני לא מדבר על עצבות שבאה כתוצאה מכל מיני מאורעות שאירעו, זה כן, זה סיפור אחר, זה לא מדובר, מדובר על עצבות סתם כאדם עצוב, כן, לא בגלל דווקא איזה סיבות שאירועים שקרו, דברים כאלה שזה סיפור אחר לגמרי. מדובר על עצבות שקורית סתם כי מישהי לא מסוגלת להיות שמחה כזו. למה את לא שמחה? כי רואים שכל מה זה המון המון ציפיות. אז אולי זה לא נכון. אולי צריך לצפות לעשות מה שאתם רוצים. זה הציפייה הכי טובה. ולהקשיב טוב, מה הוא רצה, מה הוא שידר פה. זה שייך לנקודה הזו. טוב, אז בכל אופן בואו נחזור לדברים של המהר"ל כאן. אז זה קדמתי עוד דברים של הרב קוק. המהר"ל מביא מה שעשתה חוכמה עטרה לרופתה עשתה ענווה עקב לסגלותה, לעקב שלה. כלומר חוכמה, תכף נראה, מה שעשתה חוכמה עטרה לרופתה לא ענווה בפנים, ושיט חוכמה יראת השם. עשתה ענווה עקב לסגלותה, שנאמר עקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, החוכמה, עדיין אחרי שאדם חכם, זה לא אומר שהוא יראה השם, ומתוך חוכמה הוא מקווה להגיע ליראת השם. אבל מתוך ענווה, אוטומטית, יראת השם נמצאת בעקב של הענווה. עקב ענווה יראת השם. כלומר, אם אתה ענב באוטומט, אתה נהיה יראה השם. אבל אם אתה חכם, לא בטוח תהיה יראה השם. אז את זה עכשיו המהר"ל הולך להסביר לנו. למה חכם לא בטוח, מי שחכמה לא בטוח שתהיה יראת השם, אבל מי שענבה באוטומט יראת השם. זה צריך להבין, כן? איך זה קשור אחד לשם. אז האם החוכמה מביאה אותנו בהכרח ליראת השם? קודם כל נתחיל בזה. זה לא מוכרח, כן? אז בואו נראה בפנים, אני גם אגיד בעל פה, חוכמה לא תמיד בהכרח מביאה אותנו ליראת השם. כי את יכולה להיות חכמה, שוב לצורך העניין, ללמוד הרבה במדרשה, להיות פה בכל השיעורים, את התותחית של המדרשה. את זה כולכם, בסדר? אז לא אמרנו על מישהי מסוימת, כל אחת יכולה להרגיש טוב, בסדר? ושמחה ובענבה. אבל בכל אופן, את התותחית של, את חכמה, חבל על הזמן, את פה. אז האם החוכמה בהכרח תביא אותך להיות יראת השם? לא. זה אופציה, אבל זה לא מוכרח. יכול להיות שתלמדי הרבה, ולהפך. החוכמה תוביל למקום שהאדם יהיה לו ספקות ביחס ליראת השם, יהיה לו כל מיני שאלות, יהיה לו כל מיני, כל מיני דברים, אז זה לא בטוח שהחוכמה תוביל ליראת השם. זה אופציה, זה אפשרות, שאם נלמד הרבה הרבה אמונה והרבה דברים אמוניים, גם נהיה יראי השם. זה יכול להיות, אבל זה לא מחויב. יכול להיות שדווקא יצרו לנו שאלות וקושיות, אז כן, אז זה לא מחויב. אבל אם נהיה ענבים, האם נהיה יראי השם? כן. למה? מה ההבדל? כי הענווה, גם כשאת מחכימה, את כל הזמן מייחדת את זה לקדוש ברוך הוא. אז הענווה באופן טבעי תוביל אותנו למקום, וואו, יש יראת השם. אולי נגיד אפילו יותר חזק, מישהו ענב ולא מרגיש את עצמו כל כך הרבה, אומר המהר"ל, באופן טבעי, הוא אומר, וואי, אז הקדוש ברוך הוא מעל. אדם שמחזיק מעצמו, זה מין מחסום כזה כלפי אלוקים. יש משהו בזה שאני מחזיקה מעצמי, ורק מעצמי, כלומר, כל הזמן רוצה לנחס לעצמי, ושאני רוצה לגדול בחיים ולהפריח את כל מה שיש בתוכי ואני לא רואה את מה שמסביבי, רק רואה את עצמי שזה חוסם אותי ביחס לאלוקים. הענווה, אדם נפתח כלפי כל מה שיש מסביבו. מילא באופן טבעי הוא נפתח כלפי אלוקים, כן? הוא נפתח כלפי אלוקים. זה הענב נפתח כלפי הכל, אז הוא גם נפתח כלפי אלוקים. כי הענב פותח את עצמו כלפי כולם, הוא רואה את הכישורים שבכולם מסביבו, הוא רואה את כל מה שקורה מסביבו, באופן טבעי הוא גם נפתח לאלוקים. הגאוותן סגור, כן, בתוך מה שיש בו. אם הוא סגור בתוך מה שיש בו, אז הוא גם באופן טבעי עלול להיות סגור לאלוקים, כן? אז האם החוכמה תוביל יראת השם? בוא נתחיל בזה במה שאומר המהר"ל, שנאמר, בהו דבר זה החוכמה, האדם מגיע ליראת השם. כמו שאומר מוחמד מוזל, אין עם הארץ חסיד ואין בו ירחת. מזה כי החוכמה היא מדרגה, דהיינו מגיע אדם יראת שמיים, כי על ידי החוכמה מכיר אדם את עילתו וירא מפניו. דבר זה אין צריך, והוא התרשית חוכמה יראת השם אצלו לומר, שיראת השם ראש לחוכמה. שמן החוכמה הגיע למדרגה הזאת שהיא יותר עליונה מן החוכמה, דהיינו יראת השם יתברר, שהוא ראשית וראש של החוכמה, והיראה הוא עקב לענווה, כבר כאשר הוא בא לענווה, אי אפשר שלא יראה שמיים. לא כמו החוכמה שאפשר ולא יראה אלוקים. כלומר, אם את לומדת הרבה, לא בהכרח תהיה יראת השם. זה חשוב ללמוד הרבה, כי אין עם הארץ חסיד. אבל עדיין צריך לעבור את השלב, צריך ללמוד, ואת צריך ללמוד וללמוד ולהחליט שאנחנו יראה השם כתוצאה ממה שלמדנו, זה תורש עוד איזה שלב, כן? כתוצאה מהחוכמה מגיעים יראת השם. אבל ענווה זה באוטומט. אבל מה פירוש ענווה זה באוטומט? איך נהיה ענבים בלי יראת השם? פה נראה מהמהר"ל, ענווה היא קודם כל הרצון להיפתח. אני בא ולא סגורה ביחס לעצמו. באופן אוטומטי אני גם נפתח על הקדוש ברוך הוא. ונפתח על כל מה שיש. אז זה נורא מעניין. יכול להיות שני אנשים, או נגיד שתי בנות שלומדות. אחת, היא לומדת הרבה, אבל רואים, זה לא מפתח בה. את היראת שמיים, את הביטול הגדול לאלוקים. כי יש בה משהו חסום. חסום כי היא סגורה בתוך עצמה, בתוך מה שהיא מבינה, היא מקובעת חזק, מה שיש בי, זה האמת, כן? מה שיש בי זה האמת. אין יותר ממה שיש בי. הענווה נפתחת, כן? כלפי עולם גדול. זה המוכנות שלי להיפתח כלפי הכל, מילא להיפתח כלפי השם. אז יש לי סיפור קצר, בסדר? אבל אני אשפר לך, אני פעם, שלימדתי פעם באיזו ישיבה. באיזה ישיבה? בשביל הסיפור אני לא אגיד, בסדר? אבל למדתי פעם באיזה ישיבה והיה בחור שם בישיבה והוא היה בחור בא מבית מאוד מאוד עשיר, זה לא קשור לעניין. וסתם בשביל הסיפור, בסדר, אבל בא מבית מאוד... איך ידעתי? כי באותו זמן סבלתי מאוד מההליכה שלי ברגל, והייתי הולך אפילו עם מרכבתי, עושה פיזיותרפיה בירושלים, והיינו גרים באיזה יישוב, וכל פעם היה מגיע עם איזה אוטו אחר מהבית, כי היה להם מלא מכוניות שם נראה לי, וזה ידעתי שהוא כנראה. גם שמעתי, בית מאוד עמיד, היה מגיע כל פעם איזה טיפ אחר מהבית, אבל כל פעם, וידעתי אחר כך הוא ברר אצל אשתי בשקט, מתי אני נוסע את הפיזיותרפיה, הוא היה מגיע עם איזה ג'יפ ליד הבית שלי, הרב נוסע לי בירושלים, כן, גם הוא במקרה נוסע, הוא במקרה חוזר גם באותה שעה, הוא תמיד היה באמת צדיק כזה, היה כל פעם לוקח אותי, מחזיר אותי, היה בחור מאוד מיוחד, ממש בעל מידות והכל טוב, בשעה טובה הבחור יתארס, בשעה טובה אז הוא יתארס והכל, גם הזמין אותי לחתונה, אני אפילו זוכר שברכתי שם ברכה, אז הוא הזמין אותי לחתונה, אז הוא אומר לי, שמע, לפני החתונה, אמר לי, אני רוצה לשבת איתך, יש לי שאלה, כאילו איך אומרים שיהיה בינינו, אתם אומרים זה כבר לא בינינו, כי אני מספר את זה מלא שיעורים, אבל לא משנה, עבר מאז יותר מ-20 שנה, אבל אז השאלה הייתה ביני לבינו, הוא אומר לי, תשמע, יש לי שאלה, מטריד אותי, אני חייב לשאול אותך לפני החתונה, יאללה, תשאל. הוא אומר לי, תשמע, שאלתי כבר כמה רבנים, כמה זה, לא קיבל, לא מוצא חן בעיניי תשובה. אז טוב, אז מה השאלה? הוא למד לחתונה, אם אתם יודעים, לומדים לחתונה, מי שלומדים, מי שלמד אותך, ושם בהלכות של החתונה מופיע שאחרי הלידה אסור לך לגעת באשתך. טוב, אנחנו לא נפתח את הנושא הזה עכשיו, אל תדאגו, זה גם לא רלוונטי לנו, אבל ככה הוא למד, שאחרי הלידה אסור לו יהיה לגעת באשתו. אז הוא אמר לי, שמע, אני לא הולך לקיים את זה. מה אם אשתי תצטרך עזרה אחרי הלידה, אני לא אעזור לה? מה בחור כזה, באמת זה בא מטוב לב, נורא טוב לב. אמר לי, אין מצב, אני אחרי הלידה אגע באשתי. אמר לי, שמע, יכול להיות שחכמים פספסו הפעם אחת, בדרך כלל הם צדקו, אבל יש כמה הלכות, זה לא הלך להם, מה, אין מצב, אני צריך, אני נוגע. טוב. אלא אם כן אתה משכנע אותי שלא, אופה, זה אתגר עוד אתה נצמח, שכנע אותי בסדר, אני שואל, שמוע, תן לי איזה סבר, אני מובן, יש לי טוב לב, זה מה שנכון, נכון, באמת היה לו, בעוד אירועים, אני חושב, לא מסנה, היה לו, באמת, הוא מת מיוחד היה בטוב הלב שלו, אבל תשמע, אני לא יכול ככה, אני, אם צריך עזרה, אני אעזור, מותר, אסור, חזל יסלחו לי על זה, לא יודע, השם יסלח לי על זה, צריך עזרה, אני עוזר. אמרתי לו, דבר אחד אני יכול להגיד, פה אתם, הבדל, לא נעים, לא אמרתי את זה, זה מילים קצת יותר עדינות, משאני אומר את זה פה בשיעור, אבל פה באמת יוצא בין ענבה לבין גאווה. הענבה היא המוכנות שלך להיפתח לחזל, להיפתח להשם, וגם לפתוח את הטוב שבך ולהגיד, אבל הטוב שלי יהיה בהתאם למה שהשם אומר, או בהתאם למה שחזל אומר, בהתאם למה שהתורה אומרת. הגאווה יש בה משהו שהיא מחליטה. היא מחליטה שזה נקרא טוב, אז אין מה לשכנע אותך, זהו. אין מה לשכנע אותך. זה נקרא טוב, וזהו, עכשיו אתה נעצר, זהו, כאן נעצר הדברים, השאלה תשכנע אותי, איך אני אשכנע אותך אם אתה לא מוכן לשמוע, כן? זה לא יעזור כל שום שכנוע, אבל זה הבדל עצום בין ענבה לבין גאווה, אפילו שאתה מאוד מאוד טוב, חכם, טוב, אבל זה לא מספיק, כי הרבה פעמים החוכמה והטוב שלך הם עדיין נתקעים באיזה מקום של גאווה, כי אתה מחליט שזה חכמה, אתה מחליט שזה טוב, הענבה נפתחת, כן? מי שענבה היא באה למדרשה ורוצה להיפתח, היא רוצה לשמוע, מה חזל אומרים ביחס בין איש לאשתו? מתי הוא יגע ומתי לא יגע. מה חזל אומרים ביחס לזה? זה להיפתח. הענבה זה להיפתח. הענבה זה המוכנות שלי לפתוח את זה. לא להחליט מה זה טוב. לרצות שהשם יחליט מה זה טוב, כן? שחז"ל יחליטו מה זה טוב. זאת הענבה. כן? הגאווה היא ננעלת בלבד. היא מחליטה. יש בה איזה משהו שמקבע, כן? שמחליט מה זה טוב. זה ההבדל הגדול, כן? אז יכול להיות אדם חכם, יכול להיות גם אדם טוב, אבל הוא עלול ליפול באיזה מקום, מקום של גאווה. הענבה פותחת את עצמה, כן? פותחת את עצמה כלפי הכל. מוכנה לשמוע, מוכנה להקשיב, כן? מוכנה שהקדוש ברוך הוא חזל, הם ינחו ויובילו את הטוב שלה, כן? ויובילו את הטוב שלה, ויובילו את האישיות שלה. זה ענבה, כן? זה ההבדל הגדול בין גאווה ובין ענבה. אז זה הבדל גדול. אז נכון, שלא תמיד יש לנו תשובה ישירה, אבל אי אפשר לפעמים. אלא אם כן מישהו מוכן באמת להיפתח, כן? אלא אם כן מישהו מוכן באמת להקשיב. אנחנו גם פעם למדנו, כשלמדנו בתיכון, בישיבת נתיב מאיר שהייתי בתיכון, אז היה בחור אחד שכל הזמן הציג לו איך יעקב אבינו שיקר יצחק אבא שלו. זה לא יפה לשקר, בטח לא לשקר לאבא. אז זה נובע, תדעו לכם, אבל הרבה פעמים מאותה נקודה. הסוף ניסו לשכנע אותו, שקר באמת, זה תלוי ביחס למה, אבל זה שוב אותה נקודה. האם אתה מוכן לקבל? שיש רצון השם בעולם, ואותו אתה עושה. אז גם האמת שנראית לך האמת, מישהו עובד את רצון השם, בסדר? אז הגאווה היא משהו שהוא נסגר, שהוא נאטם, שהוא לא מוכן להיפתח לאמת יותר גדולה, שהוא לא מוכן להיפתח לגבהים יותר גדולים, לרעיונות יותר גדולים, גם לטוב יותר גדול. ולפעמים מה שנראה לך טוב יכול להיות רע, כן? אבל שלפעמים הפוך, כן? אז זאת הענבה, בסדר? הענבה היא ההיפתחות. את נפתחת כלפי הדבר הגדול, כן? אז בואו נראה עכשיו בדברים של המהר"ל. הוא אומר, האם בסוף הוא נגע באשתו אחרי הלידה? אין לי מושג. אז היא מספרת לה, אשתי סיפור, אז היא אומרת לי, רגע, אז מה קרה בסוף? זו בעיה, אין לי מושג מה קרה בסוף. לא הכרתי אותו. טוב, זה שנולדו לו ילדים. מן הסתם. הוא השתכנע, מן הסתם שכנעתי אותו, או שלא. לא יודע. טוב, זה היה סתם של עצמו. בכל אופן, מדרגה, דהיינו יראת השם, והירה הוא עקב לענווה, כלומר, כאשר בא לענווה, אי אפשר שלא יהיה ירא השמיים, לא כמו החוכמה, אפשר, ולא יהיה ירא אלוקים. כמו תמצא את בני אדם, שיש בהם חוכמה ואין בהם יראת שמיים. ואם שוודאי החוכמה הכנה, כמו שאמר, מכל מקום אינו דבר מוכרח, כי אם החוכמה היא הכנה וסולם, שהאדם מגיע ליראת השם. האם בהכרח מישהי חכמה היא יראת השם? לא. יכול להיות מישהי חכמה שתלמד הרבה במדרשה והיא לא יראת השם. אבל איך זה קרה? כי החוכמה דווקא יצרה לה שאלות, ספקות, קושיות, כן? היא לא יצרה לה יראת השם. אז זה אפשרי מאוד שהחוכמה תיצור יראת השם, אבל זה לא מוכרח. יכול להיות שזה ייצור הרבה שאלות והרבה תהיות והרבה זה, אבל לא בהכרח שזה ייצור יראת השם. אז החוכמה, חשוב להיות חכמה, חשוב ללמוד, רק צריך לדעת שאם זה יהיה בלי ענווה זה לא בהכרח יוביל יראת השם, בסדר? זה יכול גם להוביל למקומות אחרים. לראות את השם, מכל מקום לא דבר מוכרח, מכל מקום אי אפשר שישאר עומד בסולה, אבל כאשר אדם בעל ענווה והוא משפיל עצמו, אם כן בוודאי משפיל עצמו מתנגד ברום, מכיר בפתיחות שלו, זהו עצם היראה, אשר מכיר עצם שפלותו. זאת אומרת, כשאת ענווה, אז באופן טבעי, באופן אוטומטי, אתה נפתח למה שהשם אומר. ענווה פירושו של דבר, היכולת שלי לא לנעול את עצמי בדעות שלי. לא לנעול את עצמי במקום שבו אני נמצא. אתם רואות לפעמים מישהי שואלת שאלה בשיעורים את מי שמלמדת או את זה, אבל אתם מבינות באיזשהו מקום אתה צריך לפתוח את זה. כן, זאת הענווה. אחרת, אם אני נשאר נעולים בתוך עצמנו, ומה שיש זה מה שאני מבינה, זה לא יהיה. הענווה תמיד היא מוכנות להיפתח. בסדר, זאת האמת שאני אוחזת כרגע, אבל יש משהו יותר קדום, כן? ואני מוכנה להיפתח את זה. זאת הענווה. הגאווה היא נעלת, אז גם החוכמה עלולה להיות גאוותנית, כי החוכמה עלולה להיות נעילה כזאת, כן? כאן, אני, אם זה מה שאני מבינה, אז לא יכול להיות אחרת, כן? לא יכול להיות שום דבר אחר, אבל יכול להיות אחרת, את לא מוכנה להיפתח, כן? טוב, זה ההבדל הגדול. הענווה היא מלאת חוכמה, היא מוכנות להיפתח. מוכנות להיפתח, היא מוכנות להשתנות, היא מוכנות לתפוס את תפיסה אחרת מאיך שתפסת עליו, כן? מהאופן שבו תפסת דברים עד היום. זאת הענווה. הענווה היא ההיפתחות. הגאווה יכולה להיות מאוד חכמה, אבל היא נעלת. וברגע שהחוכמה נועלת את עצמה, אז אין בה יראת השם, בסוף זה גם לא תהיה חוכמה עד הסוף, כן, אבל היא נועלת את עצמה במקום מסוים, בסדר? אז זה ההבדל הגדול. אז זה הבדל, זה פער מאוד גדול. תראו, יש דבר שאין לי תשובה לעמוד עליו. אז איך נגיע למצב הזה שנפתח את עצמנו? מה יגרום לנו לפתוח את עצמנו? זו שאלה קשה, אני לא יודע, כן? אני באמת מתקשה לענות עליה, אני לא יודע. אבל צריך ללמוד, זה קצת פרדוקס, צריך ללמוד הרבה בשביל ללמוד מוכנים לפתוח, תגידו, ואז נפתח את עצמנו, ואז נלמד הרבה, מי יוצר את מי? אבל בסופו של דבר צריך לשאוף לשאיפה כזאת, שאני מוכן לפתוח את עצמי, לקבל, כלומר לקבל שהמושגים האלוקים, הדברים שאנחנו יודעים הרבה יותר גדולים מאיתנו. ואז כשאדם פותח את עצמו לגודל, זה מגדל בסוף גם אותו, כן? אז זה המקום שבו הענווה נמצא, בסדר? אז זה הנשמה שהמהר"ל אומר, כנגד בורו וזהו עצם היראה, וזה פירוצו לפי פשוטו עקב ענווה, דבר זה הוא ודאי כאשר הוא בא לענווה שהוא יראה השם, כי בא ענווה משפיל עצמו לפני כל. ואיך לא ישפיל עצמו לפני השם יתברך? אז אין הכוונה, בעל הדבר משפיל את עצמו לפני הכל, שהוא אדם מושפל כזה, כן? ושוב, זה לא, אני חושב כך, שזה לא הכוונה משפיל במובן של להיות שפל. בעל הדבר זה לא אחת שנותנת שכולם ינמסו אותה, ידרכו עליה, כן? והיא נהנית, איזה כיף. לא, בעל הדבר משפיל את עצמו תירוש לפני האמת. מי שאומרת משהו, את כל כך נהנית, שזה וואו, מה? זה עושה למה, כי את כל כך פתוחה לשמוע, רק פתוחה לשמוע, כן? ולקבל, כן? זה בעל הענווה. מוכנה לא להינעל בפני המקום שבו את נמצאת, כן? זה בעל הענווה האמיתית. המוכנות לא להינעל במקום שבו את נמצאת, והמוכנות לקבל. אתם יודעים, כשאני הייתי בחור צעיר, אז שאלתי פעם את אחד הרבנים, אם מותר לי כשאני שואל שאלה טובה בשיעור, אומר איזה סברה, עונה דבר טוב בשיעור, אם מותר לי לשמוח או שזה גאווה. פתאום הלך לך, אמרת משהו טוב, אז מותר לו. אז הוא ענה לי משהו, ואני אגיד לכם, אני קצת קשה, אני אוריד קצת ממה שהוא אמר. אמר לי, כן, מותר, או, זה כבר יפה, מותר לך לשמוח. אם שאלת או אמרת או משהו בדיוק, בתנאי שהשמחה באותה מידה היא גם מישהי אחרת אומרת. כי השמחה שאת לא שמחה בעצמך, שמחה באמת, את נפתחת כלפי האמת הגדולה, את טוב, זה דבר יפה התשובה שלו, אם כי אני חושב שקשה נורא לעמוד בזה. בוא נגיד, כמעט כמו שעצמך, שאת שואלת את עצמך שמישהו אחר שואל. אבל מותר לנו גם לשמוח קצת בעצמנו. הענווה זה המוכנות להיפתח לגודל, והגודל לא נתקבל. אני שמחה שקרה אירוע יפה במדרשה, גם אני הייתי שותפה לו. אני שכיף שגם אחרות יש את הקודלו, כי אני נפתחת לגודל. וזה טוב שיש המון תכונות טובות לכולם, לזאת ולזאת, וביחד נמנע משהו גדול, זאת הענווה. הגאווה ננעלת. אני אומרת לו, אני מחפשת שהכל ייסגר איפה שאני, כן? והטוב הוא איפה שאני. אם אני לא יודעת לנגן, אז לא ינגן לסטור. זאת הגאווה. כאן נבחן את ההבדל בין הענווה לגאווה. אבל אם אני לא יודעת לנגן, זה נהדר שאחרות יודעות לנגן, זאת הענווה. כי הענווה נפתחת ואומרת, איזה יופי. יש כל כך הרבה תכונות טובות בעולם, ולי אין אותן. אבל תפארת מהן, אז זה טוב, כן? אז אתה נפתח כלפי הגודל, כלפי אלוקים, כלפי משהו ענק וגדול שסובב אותנו, ואני חלק מהם. אני מקבל את זה, אני חלק מהם. אבל אני רק חלק, וזה טוב כך, כן? זאת ה... זה שייך למידה הזאת של הענווה. טוב, אז בואו נראה עוד קצת. זה נקרא, ואין לומר אצל הענווה, זה למדנו. בכלל הענווה יראת שמיים, כמו שהעקב בכלל יצא עבור, אבל חוכמה אף כן מביאה, אין דבר ומדר שיחנה בלבד. כבר נקראת יראת השם ראש לחוכמה, ואין הראש תוכל לגוף, וגוף עולה לרוב רב מן החוכמה בא לידי יראה. מה שאמרו, הענווה מביאה לידי יראת השם, אם הענב כבר הוא ירא שמיים, יהיה אפשר זולת. אמנם אתה כאן נבין מה שאמר, כתוב עקב הענווה, יראת השם, מן הדברים אשר אמרנו, כי ההפרד בין הענווה ובין יראה, כאשר אדם בעל הענווה מתדמה ליוצרו. טוב, זה באמת אחד הדברים הקשים. האדם בעל הענווה מתדמה ליוצרו. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא גם בעל ענווה, ואני רואה את זה גם בהמשך. זה באמת דבר קשה לענווה, להבנה, סליחה. כלומר שהקדוש ברוך הוא בעל ענווה, ענווה כלפי מי? המילא תגיד, משה רבינו יש לו ענווה כלפי השם. מה, השם יש לו ענווה כלפי השם? זה באמת מהדברים הקשים. מה זאת אומרת להגיד שלהשם יש ענווה? אנחנו צריכים להיות ענווים כמו שלהשם יש ענווה. מה, השם הוא ענב? מה זאת השם הוא ענב? טוב, זה באמת, באמת דבר קשה, נכון? משה רבנו יש לו ענווה, האיש משה ענב מכל אדם בנדה, הוא מתבטא להשם. ויהיה להתבטא להשם. אז מה זה השם יש ענווה? תראו, אני לא יודע, מה שאני מבין, הקדוש ברוך הוא לא פועל ממניעים אישיים, כמו כמה זה מותר להגיד כאן, אלא מהאמת. מה שמניע את האלוקים ברור זה האמת הגדולה. זה באמת הענווה. הענווה היא לא משהו ש... זה משהו שאני צריך להרגיש מושפל, כמו שאמרנו. זה לא שהקדוש ברוך הוא מרגיש מושפל, אבל הקדוש ברוך הוא מרגיש... אבל לא מותר לנו מתחיל לדבר על השם, אבל השם עושה מה שצריך לעשות. זאת הענווה. את האמת שצריך לעשות. הקדוש ברוך הוא פועל לפי האמת שצריך לפעול. ככה גם הענווה. צריך לפעול לפי האמת שצריך לפעול. אז הענווה היא מידה אלוקית שמגיעה עד האדם, כן? לפעול לפי האמת שצריך לפעול, זאת לא מידת הענווה. אני פועל לפי האמת שצריך לפעול. האמת מנחה אותי. האמת מפעילה אותי, כן? זאת מידת הענווה. זאת מידת הענווה. אז... בדוגמאות, כן, כבר נתתי לדוגמאות קודם, אבל באמת למשל כשצריך משהו גדול, אירוע גדול לעשות, אז הענווה אומרת בוא נעשה שכמה שיותר משותפות וכמה שיותר כישרונות יבואו לידי ביטוי, כי הענווה מפחישה חזק את זה שמה שאמיתי זה, מה ש... זה הדבר הכי חשוב בעולם. הגאווה מרגישה, אבל כשכולם יפעלו אז לא ירגישו שזה אני. חשוב שזה ירגישו שזה אני עושה. חשוב שירגישו שאני פועל, כן? כי הכל חשוב שיינעל ויסגר סביבו. זה שייך לעניין של הגאווה. כן, זה שייך לעניין הגאוותני, כן. לפער, או להבדל הגדול, שבין ענווה לבין גאווה. אז זה הבדל, ולפעמים הוא הבדל דף, כי לפעמים משהו יכול להראות לנו מאוד גאוותני ומבטני. כי מי שיכולה לנו מאוד פעילה ומאוד עושה ומאוד... אז זה מאוד גאוותני, כאילו כל הזמן יש דברים שמרגישים אותה, כן? אבל זה בא ממקום של מאוד ענווה. היא רוצה רק שהדבר הגדול יופיע. ומי שאמרתי קודם גם יכולה לראות מאוד מאוד ענוותנית, אבל זה בעצם לא ענווה אמיתית. היא פשוט מחכה כל הזמן שהדברים ייסגרו אצלה, יהיו אצלה. אז זה הבדל, בסדר? הבדל מאוד גדול בין שני הדברים האלה. אז כאן נקודת ההבחנה, כאן נקודת ההבדל שבין ענווה לבין גאווה. טוב, מה שלא למדנו בשיעור הזה, ואם אתה מתכוון בפעם אחרת, אז איפה המקום של הקפדנות? מה, שמה היה קפדן ולא היה ענב? זה נורא מוזר, מה? אז אין משהו, כן? מה זה? יש גאווה, יש ענווה ויש קפדנות. זה צריך להבין, עוד מקום, כן, של המקום של הקפדנות בעולם. בינתיים אנחנו עוד לא שם, במקום של הקפדנות, בינתיים אנחנו במקום של הענווה ומולה הגאווה, כן? על אף שזה באמת צריך ביוק, מה, השמיים לא היה בן אדם ענב. לעולם יהיה אדם ענוותן כידן, ואלי קפדן כשמיים. מה, מישהו קפדן לא ענוותן? ומישהו יש לו ככה הקפדה רצינית, אז הוא, אז הוא לא אלבטן, כי הוא לא מוכן להקשיב לכולם, יש לו רק, זה לא יכול להיות, זה שם היה, לא היה אלבטן, כן. טוב, אז זה צריך להשאיר. איפה המקום של הקפדנות פה? אבל קודם כל, ענווה מול גאווה, ענווה זה ביטוי. לבטל את עצמי אל האמת הגדולה. כשהאמת הגדולה תופיע, זה מה שחשוב לי, כן? זה העניין הגדול שחשוב. זה לא קל להיות ענב לכם, כן? אמרתי, נתקם עם הפסיכומטרי, מי שקיבלה 500 וכולם קיבלו יותר ממנה. אז היא כל כך שמחה שהאמת האלוקית באה לידי ביטוי בעולם. כרגע, לא דרכה, אבל דרך כל ה... זה קשה להיות ענב לכם, נכון? זה נורא קשה. זהו, זה המידה של הענבה. הענבה היא שמחה שכל כך הרבה אנשים מצליחים בעולם. וגם אני, ברוד השם, אצליח בנקודה שלי. אבל הגאווה היא אסורה שאנשים מצליחים. כי אם זה אנשים מצליחים, זה מראה, אם אני, היא בוחנת את עצמה, אני מצליח מול אחרים. אני... לכן הענבה היא מידה קשה. מידה קשה. כי באופן טבעי, אנחנו רוצים שאנחנו נצליח. וגם צודק. כי גם אנחנו רוצים להביא לידי בדיוק את רצון השם, נכון? אנחנו לא רוצים רק שאנחנו נצליח. אנחנו רוצים בעצם שכל המציאות תצליח, נכון? שכולנו נצליח. את צריכה להיות שמחה מאוד גדולה, כן? על זה שכולם מצליחים. אבל אני רוצה להיות בתוך זה. טוב, זה המקום של הענווה. רוצה להיות בתוך זה. אבל שמחה, שיש הרבה הצלחות בעולם, שיש הרבה כישרונות בעולם. אבל אני רוצה להיות גם חלק מהם. זה מקום נכון. זה משצר לאדם שהוא לא מצליח להיות חלק מהם. אבל אני לא עצובה שכולם מצליחים. למה להיות עצוב? לאיפה? זה קשה, נכון? לכן הענווה היא מידה מאוד קשה. כי הענווה היא דורשת. להיפתח. פתח לאמת גדולה, ולהיפתח בזה שכמה טוב, שלכולם טוב, וכולם... רק אני רוצה להיות חלק, בסוף, כן? זה המקום של ה... כן, בינם.
בעצם, כאילו, גם
הנבא
וגם
גאווה,
זה
דברים
שבהכרח
אפשר
להיות
מצוינים,
אבל בעצם
להיות חיצוני, שהם יהיו חיצוניים, כן? תראה, אני אגיד לך משהו, כן. זאת אומרת, עכשיו את השאלה והם לא במקום, יכול להיות משחקים של הנבא. אפשר גם לשחק בהנבא. כלומר, בכאילו, כן. אני כל הזמן ענווה, ואני כל הזמן אומרת, וואו, כמה את מוחשבת, וכמה את טובה, וכמה... כן, מישהי אומרת לכולם, ואני באמת מחכה כל הזמן שיגידו את זה לי, כן. זה נכון, יכול להיות. ענווה היא באמת, אני חושב, זו שאלה טובה, כי באמת, יש אמצעים שמבינים ענווה, והרבה פעמים אנחנו מבלבלים בין אמצעים למטרה. והרבה פעמים אנחנו עולים לשחק, בכל מיני אמירות של ענווה, אבל אני לא באמת, באמת ענווה אמיתית. וגאווה, האם יכולה להיות משחק? גאווה היא תמיד משחק. כלומר, גאווה היא תמיד בעצם הרצון של האדם לא כל כך לאמת כמו לעניין שיחושו. וירגישו ממנו, כן? ויהיה לו מקום של טוב. תראו, אחד הדברים שאני לא יודע להגיד לכם, תראו, תמיד ילד למשל, טוב לחנך אותו נראה לי להיות קצת גאוותן. מה זה גאוותן? להחזיק מהכוחות שלו, להחזיק מהעוצמות שלו. עם השני צריך להגיד לו, אבל יש הרבה כוחות, יש הרבה עוצמות מסביבך, כן? הנה, אני אגיד לכם את האמת. איך אומר שיהיה בינינו, אבל אתם לפעמים מקליטות, אז לא בינינו, אבל אין מה לעשות, בסדר? אז אחר כך תשמידו איזה מהקלטה, אבל הנה, אחד הילדים, הילד הקטן שלנו, עכשיו הוא הולך, הוא מתאמן בכדורסל, ורק יש להם מבחרת של קניין תורה או משהו, לא של ליד ארבע נוער או משהו, ומתחרים בכדורסל וכל מקורות אחרות. ובהתחלה זה עשה לשתי ולי לא כל כך טוב. כי אתם תחרות יש בה תמיד איזה מימד גאוותני. או עצוב, כן. או הפסדנו אז אנחנו עצובים, או ניצחנו. ותמיד זה באמת שאלה קשה. אתה מכנה את האנשים לנצח ולהוביל, מה? ואני אגיד לכם סיפור אישי, בסדר? איך אמרתי לך כל היום? זה שיהיה בינינו רק, אבל... אבל אני, כשהייתי צעיר, אז הייתי טוב בשחמט. הייתי משחק הרבה שחמט. ואהבתי את זה נורא. הייתי בתחרויות, כשהייתי בבית ספר יסודי, בעיקר תחרויות וזה. והיה עושה לי הרגשה טובה. אני אגיד את הרבה שאתה מנצח, ועושה לך הרגשה טובה. מה גם ששחמט זה משחק חכם כזה, אז זה מחמיא לך שאתה מנצח את זה. ואז אם אתה מנצח, אם אתה מפסיד אז אתה עצוב, אתה מנצח לך. עם השנים, אז ממש למדתי שזה לא כל כך טוב. זה משהו שהוא להתגבר ולנצח את האחר. זה משהו שהוא לא בריא כל כך. אתם יודעות איך אני פתרתי לפעמים פחות את הבעיה, אני אגיד לכם בכנות, עד היום אני אפשר משחק שחמט, אתה משחק נגד המחשב. כשהם תוכנות מרשב אתה משחק. נגד המחשב זה נהדר לצבא. קודם כל אתה לומד מה המחשב הנבא. כשהוא מפסיד או אף פעם לא, אתה לא רואה אותו שהוא מקבל עצבות, או מה עשית לי. והיה לי פעם תוכנה כזאת יפה כזאת, כי המחשב הייתי מנצח אותו, הוא היה כותב לי איחוליים, זה באנגלית, אני מתבייש שאני לא יודע טוב באנגלית, בסדר? זה מה שאין קונגך, מה אתה, זו מילה כזאת באנגלית, בסדר? אבל הוא היה מוציא לך, זו מילה כזאת באנגלית, ניצחת כל הכבוד, נורא נהניתי ממנו. זה הנבא אמיתית, לא אכפת לו, נצח בכיף, ואם אני מסעתי, הוא לא שמח לילדי בכלל, לא נראה לי מכוח עזרה, אמר, וואלה, תשמע, איזה טמבל אתה, תראה אותי, לא, אז זה קשה, אני אגיד לכם, נגעתי גם בתחרויות כדורסל, זה תמיד שאלה גם איך אתה מחנך ילד, כי ראיתי שאתה לא יכול לחנך ילד, לא לתת לו את טעם הניצחון, זה חלק מהחיים, יש לו כוחות, והענבה היא לא שאין לי כוחות, אני חושב שאתה צריך לחנך ילד שיש לו כוחות, רק עם השני להגיד לו את מקור הכוחות, לפתוח אותו למקור הכוח. וכשהוא יפתח למקור הכוח, הוא כל כך ישמח שיש כוח לשחק כדורסל לי, אז גם לנבחרת המתחרה, כן? ממנו לא צריך גם תחרות, כן? כך היה מקובל בשווי חברון, ככה מספרים זקני הדור. אני לא זכיתי להיות כוח, אבל הם אומרים שבזמן הרב מלאכיה משחקות שתי קבוצות, אחת נגד השנייה, ואז מי שמפסידה הייתה נשארת, ומי שמנצחת הייתה יורדת, והיה מגיעה קבוצה אחרת לפתח. למה? כי זה מחנך אותך להפך, שלהפסיד זה טוב, כאילו. דרך כלל רגילים מי שמנצח נשאר, שם היה הפוך. מי שמפסיד נשאר, מי שמנצח יורד. כזה מחנך, העיקר זה לא במשחק על הנצח. שיחקנו משהו כזה בערך, טוב? תשאלו פעם, יבוא פעם מישהו בן 60, מזקנה. טוב, אז תשאלו אותו מה היה שם בדיוק. אבל בכל אופן, אבל זה בגדול, זה ככה. אבל משהו כזה. אבל בכל אופן לנצח, תראו לכם, אני ממש, עד היום אני מתלבט בזה, כי הנה בא ילד והוא רוצה להיות לו, אני חייב. אתה מתלבט בשאלה הזאת לפעמים. תגמר, לנצח, יש בזה משהו לא לגמרי אמיתי בחיים. למה לנצח מישהו? כן. אבל זה צריך, רואים את צריך את זה. החברה כנראה, החברה הילדית צריכה לחוש כוחות, צריכה לחוש עצמות. אבל אחר כך, בהמשך לכם, שצריך להגיד למה מקור העוצות. אומרת, אתה נפתח למקור העוצות, אתה גם לא צריך לנצח, כן. צריך להגיד את האמת, כן, איפה הכוחות נמצאים. טוב, הברובה מה שהיא אמרה גם קודם שאלה, אם זה יכול להיות משחק, ענבה וגבה. מאוד יכול להיות. והענבה לפעמים יכולה להיות משחק, רק אני רוצה לשחות הרבה מחמאות לעצמי, כי אדם כבר יכול להגיד שמיעו, אני לא שווה כלום, אני לא זה, נו כבר תגידו שאני שווה. ודאי יכול להיות גם דברים כאלה, כן. את צודקת, אבל הענבה היא באמת, לא להגיד גם אני לא שווה כלום, הענבה להגיד אני שווה. ברוך השם שגם אחרים שווים המון, בסדר? זה הענבה האמיתית. אז הענבה האמיתית פותחת את עצמה באמת. פתיחות אמיתית לקדוש ברוך הוא. בכל אופן, כי ההפרש בין הענבה, הוא כמו שאמרו ז"ל, לעולם ללמוד אדם מדי עקרונו. הקדוש ברוך הוא הניח כל הערים, וישרה שכינתו על הר סיני. שני כמידה השם ידבר שיתו הענבה, וזו מידה היא עצמית אליו. אז למה השם משרה את שכינתו על הר סיני? כי הר סיני הוא נמוך. ואז מה? אז הר סיני אין לו שום משהו חוץ מהאמת. תמיד מי שיש בו משהו חוץ מהאמת, איזה הר שמבטא עוד משהו חוץ מהאמת, אבל השם ברא אותו. יש פה איזה פרדוקס כזה, אה? השם ברא אותו גבוה, מה הוא השם? הוא גבוה, השם ברא אותו גבוה, בסוף לא נותנים עליו תורה. השירה אותו נמוך מכל עליו תורה. לא, הוא מבטא דברים אחרים בעולם. הר סיני מבטא, הוא ביטוי לזה שמה שיש זה רק רצון השם. זה נפלא. הערים האחרים, בכל זאת יש בהם איזה ביטוי לעוצמה. כשיש את הר סיני, גם העוצמה שלהם תתגלה. אבל דרך הר סיני מתגלה עוצמה בכל. כי בהר סיני קל לגלות את זה, שמה שיש בו זה רק רצון השם. מה שיש בו זה רק רצון השם. וואו. מיוחד כזה, כן? הר מיוחד, מה שיש בו זה רק רצון השם, ולפי לך בעל ענבה, מתלבב מידת ברור, ודאי זה קדוש, ודעת העירה הוא יודע השם משפיל עצמו, אך שמכיר לטוב. על זה אמר מה שעשתה חכמה, חוכמה, תרה לרוצתה, כי יראת השם יותר גדול מן החוכמה, והוא קטן מן הענבה, מודעת קונות ומעלה יותר מן יראת השם. כי בעל ירא שמיים, הוא עילה את הדבקות עם מעלה. וכך הענבה יותר גדולה מן יראת השם, כבר הענבה היא דמות למידת עצמו. אני את דקה. שם בר משרה שכינתו עם בעל ענבה. הוא בא אצלו להיות עמו. אז זה נובע נורא מעניין. השם יתברך משרה את שכינתו עם בעל ענבה. אז לפעמים זה עושה לנו לא טוב. כלומר, אם את לכאורה הכי לא מוכשרת והכי לא מוצלחת, שם השם משרה את שכינתו. אבל אם את מוצלחת, אם יש לך כוחות, תדעי לך השם לא איתך, לא חס וחלילה, זה לא הכוונה. כן. אבל הכוונה, יש אנשים לפעמים שדווקא בגלל שהם כאילו לא מוכשרים, כאילו לא מוצלחים, אז אתה מרגיש שמה שקל להם יותר לחוש שהשם איתנו. דרכם זה יעבור לכולם. באמת יש אנשים כאלה. שבעיקר מה שיש מאוד מאוד זה ענבה, דווקא כי אין להם מחסומים כאלה, כן? אדם שיש לו כישרונות, ודאי יכול להיות לו ענבה. צריך לבטל את כל הכישרונות להשם. אבל קל לנו לקבל את הענבה דווקא ממישהו וממישהי, שלכאורה כמובן, כן? אין לה כישורים מדהימים ואין לה... אז אתה רואה שאצלה קל לחוץ שהיא אומרת פה, מה שיש בזה מה שהשם נותן. ממנה אפשר לכולם ללמוד, כן? כולם יכולים לקבל את המידה הזאת, בסדר? כולם יכולים להתמלא מהמידה הזאת. המידה הזאת, מידת הענבה היא באמת בסיס אבל לכל הצלחתנו האמיתית בחיים. כי באמת כאן נבחן העניין הגדול, האם ההצלחה היא מיוחסת, מיוחסת אליי, מיוחסת לאחר. אז זה בסיס לכל, בסיס לכל ממש. וכאן באמת נבחן גם האם האדם מוכן להיפתח, כמו שם, לאמת עולה, או נסגר, כן? או ננעל, כן? בתוך איזשהו מקום קטן יותר, כן? נמוך יותר. איפה שהוא נמצא, על פי התפיסות שהוא נמצא, ואין יותר מזה. אז לכן המאבק שבין ענווה לבין גאווה הוא מאבק מאוד מאוד משמעותי. הוא מאבק מאוד גדול גם בתוך האדם עצמו. הוא מידה מאוד בסיסית, כן? הוא מידה מאוד יסודית כדי לקנות לנו. כדי, הרבה פעמים, אני חושב ככה, הבחנה, כמה אדם יקבל מישיבה, יקבל, יקבל מדרשה, נבחנת בשביל כמה מוכן להיפתח. זה משהו שיותר גדול לנו, כן? כמה הוא נינה, בתוך דברים מסוימים, שזאת התפיסה שלי, זאת ההבנה שלי, לא מוכנה להיפתח למשהו אחר. אז זה קשה, נכון. זה כבר מנעל, זה לנעול את עצמי, לנעול את עצמי לזה, אז אין מקום לדברים אחרים. כשאין מקום לדברים אחרים, ממילא היכולת כיבוד מוקטנת יותר, כן? אז זה נוגע משהו במידת הגאווה, הענווה פותחת את זה. יכולה לשאול שאלות, זה לא סוצר, אלא יש תשאל, מי תברר, אבל מתוך מגמה, מתוך עניין, תדי לפתחת. כלפי משהו ענק, כלפי משהו גדול, שבתיוני לפעמים אתה באמת מתייצב בפני או רבנית גדולה או כל מיני אנשים גדולים, פתאום אתה מרגיש שזה לא הנקודה, גם מאחרים יכולת לשמוע דברים כאלה, אבל אתה מרגיש פתאום כלפי אני מוכן להיפתח. ואז אתה נפתח, אתה קולט ומוכן לשמוע הרבה דברים שלא היית מוכן לשמוע מאחרים, כן? כי אתה נפתח, פה היום דרך אגב, את מוכנה להיפתח פתאום, כן? פתאום את נפתחת כלפי הרבה דברים גדולים. אתם יודעים, כשסיפר לי פעם יהודי שהוא למד בארצות הברית, הוא היה לומד בבקרים, כך זה היה מכולם, בישיב באוניברסיטה, בבקרים למדו אצל הרב שלו וייצ'יק בבוקר, שהיה מגאוני אמריקה, אחרי צהריים היה להם לימודי חול. זה כל מיני מורים. הוא אמר שהלימודי חול, שם היו גם כל מיני מורים כופרים. היו אומרים להם כל מיני דברים של כפירה והכל. אז הוא אמר לי, אתה יודע, איך החזקנו מעמד? איך לא נפלנו, כאילו, ברשת של הכפירה? אמר לי, כי הסתכלנו על הרב שלו וייצ'יק, ואמרנו, איזה אדם ענק הוא. והסתכלנו על המורים האלה, ואמרנו, הם לא כאלה. אנחנו לא יודעים עדיין מה התשובות לשאלות שהמורים לפעמים שואלים אותנו. אבל הרב סולובייצ'יק, אדם גדול ושווה לנו להתפטר אליו, שווה לנו לקבל ממנו, זו התשובה הכי גדולה. אתה רואה פתאום משהו גדול, אתה מתבטא, אתה נחשף למשהו ענק. אתה רואה משהו יותר קטן, אז אתה מרגיש, אבל זה אנשים קטנים שלא נפתחים כלפי האמת הגדולה. ואצלו אתה מרגיש נפתח כלפי האמת הגדולה. הוא תיאר לי שיעורים שלו, אז הוא אמר, הרב סולובייצ'יק, שהוא לא מבין, לא מבין, זה לא מטריד. פתאום כשהוא הבין משהו, היית רואה כמו שמש בחוץ. מתבטל להשם, מתבטל לאמת הגדולה, כן? אז הרבה פעמים זה נובע נורא מעניין. תדעו לכם שזה נקודה נורא מעניינת. הענווה היא ההיפתחות. הנכון שלא תמיד קל לנו להיפתח, אנחנו צריכים מישהו שיפתח אותנו, כן? אבל כשיש לך הענווה, אתה נפתח פשוט כלפי אמת מאוד מאוד גדולה. אני אגיד לכם משהו שאותי פעם החליף. היה תקופה כשהייתי בחוץ, היו שואלים אותי שאלות לכם בחורים צעירים יותר בישיבה הזה, והייתי רואה שהם לא מקבלים את התשובות. ואז הם היו הולכים לפעול את אחד הרבנים הגדולים בישיבה, והוא אמר להם לדעתי את אותה תשובה. אמרו לי, אתה יודע מה הוא אמר לנו, אז זה גם מה שאני אמרתי לך. אבל ממנו הם לא קיבלו, ממנו הם קיבלו, אולי גם צודקים קצת, כן? אבל הענווה היא מוכנות להיפתח, באמת לא תמיד קל לאדם להיפתח. לפעמים שהיא שומעת את אותה תשובה, ואדם גדול, וואו, ונפתח. נפתח. אז זאת הענווה הזאת. בסוף הענווה צריכה להוביל אותנו שנוכל לקבל מכל אדם, כן? אבל זה מוכנות להיפתח. כי הרבה פעמים השאלות שלנו, טוב שאנחנו שואלים שאלות, זה מצוין שאנחנו שואלים שאלות, כן? ומבררים דברים. אבל המוכנות שלנו לקבל תשובות אחרי השאלות, כן? המוכנות שלנו להגדיל את עולמנו האמוני, את עולמנו, נובעת מהשאלה כמה אנחנו מוכנים להיות בענווה, כלומר להיפתח. פתח לאלוקים ולהיפתח לגודל, כן? צריך לדעת להיפתח. והרבה פעמים הדברים שאנחנו לא מצליחים בהם בחיים, או הנקודות שבהם אנחנו לא יכולים להתקדם עוד, זה שאנחנו ננעלים, כן? יש לנו משהו שהגאווה סוגרת אותנו. אני מבינה מה טוב, אני מבינה מה אין, זהו, אי אפשר לתת. אז כאן נבחן את הנקודה, בסדר? כאן נבחן את האמת. לכן הענווה היא מידה מאוד יסודית. היא בעצם גורמת לנו לקנות אמת יותר גדולה מאיתנו, כן? להיפתח לאמת יותר גבוהה, להיפתח לאמת יותר גדולה מאיתנו, כן? זה בעצם הנקודה הגבוהה של הענווה, רק בואו נסיים בזה. אני אתקע, כלומר, שאין בר מצווה שנתו עם בעל הענווה. ובא אצלו להיות עמו, וישרה שנתו על הר סיני. ודבר זה כי יש לו לבעל הענווה ממידת קונו, ואין זה אצל יראת השם, והדברים האלו אומר כאן, עמוקים מאוד. טוב, זה תמיד מחליף, זה מחנך לענווה. הדברים האלה עמוקים מאוד פרוט. כל מה שלמדנו על ענווה, עוד לא הבנת אומר לך מראה מה זה ענווה. כי זה עמוק. אז זה עמוק, מה נעשה. אז מה שהבנו, הבנו. מה שלא הבנו, ייקח לנו הרבה שנים להבין. אבל קצת אנחנו נשים לגעת. ואני רק אסיים וחזור ואומר, זה נורא קשה אחרי כל מה שהבנו להבין באמת. אז מה זה בסוף להיות ענווה? זה נורא קשה להבין, כן. יש בסוף את השאלה, הגדרה. אז מה זה בסוף להיות במתנה? מה, להגיד שאני אפס אמרנו פה הקודם בהתחלה? לא. להגיד שאני אמון לו. אבל להגיד שיש בי כוחות, והשם הוא זה שנותן אותו, והשם הוא המקור שלהם. ומילא, אני מוכנה להיפתח הרבה, ולקנות עוד דברים, ולהיפתח לעוד דברים, ולהיפתח כלפי אנשים אחרים, וכלפי עוד המון חוכמות, ועוד המון אנשים, מה שאתם אומרים, תותן לנו. הענווה לא ניתנת לך להינעל בתוך עצמך, כן? ולכן נוספתי גם לדבר על קוק, יש בענווה המון המון שמחה דבר. כי הענווה אומרת לא ציפיות מהשם. מה שהשם נותן לי זה טוב, אז אני רוצה עוד יותר מה טוב השם. והענווה מצפה להמון דברים, וכשהם לא מתממשים, לא אוהב עבור, כן? זה היום ונורא, ואז אדם מרגיש כך קשה, כל כך עצור. לא, אני לא בא עם ציפיות, אני מחכה שהשם ייתן לי הרבה דברים, כן? את הטוב הזה שהשם יגיד. טוב, תראו, אז אנחנו עוד נמשיך בעזרת השם. עם המידה הזאת, ככה נראה לי לפחות כרגע, כן? אז היום אמרנו על הנבא, פעם בא לי מה זה חשרון הגאווה. וגם הייתי רוצה מאוד מאוד הלוואי, כרגע לפחות נראה לי כך, ללמוד על הנקודה הזאת של, של הקפדנות, כן? הנבא מאוד קפדנות. כי בסוף הלל היה נבטן, ושמה היה קפדן, אז מה, שמה לא היה ענב? אפשר להגיד על שמה היא, שמגדולי רבותינו שלא היה ענב, אז מה, קפדן זה לא להיות ענב? אבל אמרו, הלוותן כהילל, ולא קפדן כשמיים. אז גם זה צריך להבין. איפה המקום של הענווה מול הקפדנות? טוב, להתראה, נדבר על זה, תשאיר את זה.